דרך המציא לפרשת שמות פרק ג' פסוק צ"ז. אחרי שמשה רבינו כבר קיבל את הציווי, את הבקשה שילך לגאול את עם ישראל, וכבר למדנו שמשה רבינו כבר ניסה לומר פעם ראשונה שהוא לא מתאים, פעם שנייה אומר שמה הוא יגיד להם וכולי. פסוק צ"ז: לך ואספת את זקני ישראל ואמרת להם, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ואת עשוי לכם במצרים. אומר רש"י, מה פירוש את זקני ישראל? לאסוף את כל הזקנים שבעם ישראל? חייבים לומר, אומר רש"י, מיוחדים לישיבה, כאלה שהם מיוחדים לשבת מנהיגים, לשבת בסנהדרין וכדומה. ואם תאמר זקנים סתם, איך אפשר לו לאסוף זקנים של 60 ריבו? לאסוף את כל הזקנים של 60 ריבו, עם ישראל,
600
אלף איש, לאסוף את כל הזקנים, זה כמות גדולה מאוד.
פחות 100 אלף.
פסוק י"ז: ואומר אעלה אתכם מעונים מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. שאלת מה זה פקוד פקדתי? זה זכור זכרתי. פסוק י"ח: ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו, ועתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ושמעו לקולך, הוא מתכוון לומר שזקני ישראל, שאתה תלך לאסוף אותם, הם ישמעו לקולך. למה הם ישמעו לקולך? על סמך מה? אומר רש"י, ושמעו לקולך מעליהם, מיד הם ישמעו, מכיוון שתאמר להם לשון זה ישמעו לקולך. אתה תגיד להם את המילים האלה שהשם נראה אליי ואמר לי פקוד פקדתי אתכם, זה הקוד שהם ישמעו, מיד הם ילכו, כמו שכבר למדנו זה בסוף ספר בראשית, שיוסף ויעקב כבר גם כן אמרו שזה המסר. וזה רש"י כאן אומר גם כן, שכבר סימן זה מצאו בידם מיעקב ומיוסף, שבלשון זה הם נגלים.
זה הסיסמה.
יעקב אמר להם באלוקים פקוד יפקוד אתכם, יוסף אמר להם פקוד יפקוד אלוקים אתכם. למרות שבפרשת בראשית, בספר בראשית, אז שני הפעמים הללו שניהם כתובים כאילו בשם יוסף, לא כתוב בתורה יעקב יוסף, אבל הפירוש הוא שכשיוסף אמר את זה פעמיים, פעם אחת הוא אמר, אני אומר בשם אבי, שהוא אמר כך וכך, ואחר כך הוא בעצמו גם אמר אותו דבר, שזה הקוד שהגואל יבוא ויאמר את המשפט הזה, סימן שזה זמן הגאולה. אלוקי העברים, אומר רש"י, יוד יתירה, למה יש כאן פעמיים יוד במילה, רמז לעשר מכות שיבואו על המצרים. נקרא עלינו, זה המשפט שהם צריכים להגיד למי? למלך מצרים. אמרתם אליו, תגידו לו שהשם אלוקי העברים נקרא עלינו. מה פירוש נקרא? אומר רש"י, לשון מקרה. כאילו במקרה, למה השתמשו בכזה לשון? כי אצל אומות העולם ההתגלות האלוקית היא בדרך מקרה. כמו שרש"י מביא דוגמה, וכן ועיקר אלוקים, שכתוב אצל בלעם, אז כתוב בעיקר לשון מקרה. עכשיו אם תבואו לפרעה, תדברו אליו בשפה ובסגנון שהוא מכיר, הוא יודע שההתגלות האלוקית היא מקרה, אז תגידו לו נקרא עלינו לשון מקרה, תדברו אליו ברמה שלו, מה שנקרא. מביא רש"י דוגמה שנייה, כתוב ואנוכי יקרא קור, שכתוב בספר במדבר, שמה הכוונה? ההי נקרא מאיתו הלום, הלום פה, אין לה. על כל פנים, תגידו לפרעה, הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו ואמר לנו כך וכך. פסוק יתת: ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. מסביר רש"י את הפסוק הזה בשני אופנים: לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך אם אין אני מראה לו ידי החזקה. זה הרצף של הפסוק: לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, מה זה ולא ביד חזקה? אם אני לא אראה לו לפרעה את ידי החזקה, אז הוא לא ייתן לכם לזוז. אני אומר לכם כבר מראש, כלומר כל עוד שאין אני מודיעו ידי החזקה, לא ייתן אתכם להלוך.
זאת אומרת, הוא
מראש מודיע ללכת. לא ייתן, מה פירוש לא ייתן? אומר רש"י, לא ישבוק. מה זה לא ישבוק? האונקלוס מתרגם, לא ישבוק. פירוש המילים לא ישבוק, לא יעזוב אתכם. במילים אחרות, לא ייתן לכם רשות לצאת. כמו, מביא רש"י דוגמה, על כן לא נתתיך, שכתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר שם לאבימלך, לגבי שרה, או ולא נתנו אלוקים להרע עמדי, וכולם לשון נתינהם. וכשכתוב לא נתינה, לא נתתיך, או לא נתנו, או כתוב לא ייתן, מה פירוש? שהוא ימנע את הנתינה, או ימנע את הרישיון. אז עד פה הסביר רש"י אופן אחד, שמה הפסוק אומר? אני ידעתי שמלך מצרים לא ייתן לכם ללכת, עד שאני לא ייתן לו את היד החזקה שלי. פירוש אחר אומר רש"י, ויש מפרשים, בא פירוש ולא ביד חזקה, ולא בשביל שידו חזקה. אני אומר לכם, הוא לא ייתן לכם ללכת לא בגלל שידו חזקה. ולא ביד חזקה זה כאילו, תוסיף גם מילים, ולא בגלל שהוא חזק, אז לכן הוא לא ייתן לכם ללכת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שפרעה לא ייתן לכם לצאת ממצרים לא בגלל שהוא חזק לכן הוא לא ייתן לכם לצאת אלא הוא עצמו חלש.
הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא? או
איזה הוא? על מה אתה שואל?
אתה עכשיו אמרתי מה אמרת?
ולא בשביל שידו חזקה כי מאז אשלח את ידי והיכיתי את מצרים וגומר כי ברגע שאני אשלח את ידי אני אכה את מצרים והם בכלל לא יהיו חזקים. הוא מתרגמין אין אותו, איך התרגום אונקלוס מתרגם, ולא מן קדם דחילי תקיף. מה הפירוש? לא בגלל שכוחו חזק. משמו של רבי יעקב ורבי מנחם נאמר לי. מה שאומר שהוא שמע מרבי יעקב ורבי מנחם איך לפרש את הפסוק יוטט עם פסוק חף. שכתוב לאחר מכן מה הרצף, כמו שרשי אמר, ולא בשביל שידו חזקה, כי מאז אשלח את ידי והכיתי את מצרים, שכתוב בסוף חף, זה הרצף. אחד מגדולי ישראל לפני תקופתו של רשי. בסוף חף, ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים, בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו. אחר כך ממשיכה התורה ואומרת ונתתי את חיל העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכו לא תלכו ריקם.
התורה אומרת למשה רבינו,
הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו מה להגיד ומה יהיה הציווי אחר כך לעם ישראל. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים. סביר רש"י מה זה ומגרת ביתה. אמרנו שהאישה אחת תיקח בהשאלה משכנתה, שכנתה זה מי שגרה בית בית לידה. מה זה ומגרת ביתה? היינו יכולים לחשוב מה זה מגרת ביתה, זה כמו שאדם יש לו דירה להשכרה, אז הוא מזכיר הבית שלו, יש לו דירה, הוא גר בנהריה, יש לו דירה בתל אביב, הוא מזכיר דירה למישהו בתל אביב, אז אותו אחד שגר בדירה זה נקרא שהוא גר בבית שלי, נכון? אז אולי גם פה הם יכולים להגיד שבמצרים היה ליהודים הרי נכסים, כמו שכבר למדנו שיוסף כתוב וייתן להם אחוזה בארץ מצרים, ליהודים היו נכסים במצרים, הם היו מזכירים בתים לכל מיני מצרים במצרים, אז אולי הכוונה מגרת ביתה מאלה שגרים בבית שלהם, זאת אומרת יכול להיות שהבית נמצא רחוק מאיפה שאני גר, אבל מכיוון שהבית ההוא שלי אז אותו מצרית שגרה באותו בית זה נקרא גרת ביתה, ככה הם יכולים לחשוב. אומר רש"י לא, ומגרת ביתה מה הכוונה? מאותה שהיא גרה איתה בבית. מגרת ביתה פרושה אותה מצרית שנמצאת אצלך ממש וגרה איתך ביחד באותו חצר או באותו בית. למה? כי ללכת סתם לאיזה מצרית שגרה רחוק רק בגלל שהיא שוכרת ממני את הבית, אז פתאום יהיה לה איזה חן לתת לי את כלי כסף וכלי זהב, זה לא הגיוני. אבל שכנתה וגרת ביתה במובן שהיא גרה אצלה ממש, יש יותר היגיון שהיא תיתן לה, שהיא תמצא חן בעיניה ותיתן לה את הכלי כסף וכלי זהב. עכשיו מסביר רש"י את המילה וניצלתם, ופה יש קצת עריכות שרש"י מסביר כאן עניין בדקדוק. אומר רש"י וניצלתם, מה הפירוש של המילה וניצלתם? כתרגומו, איך הוא כאילו מתרגם את המילה וניצלתם? הוא תרוקנו, תרוקנו מהפירוש, תרוקנו את המצרים. וכן מביא רש"י עוד דוגמאות שכתוב בתורה מילה דומה שהפרוש הוא לרוקן. כתוב וינצלו את מצרים, זה כתוב בהמשך התורה בפועל כשהיהודים הוציאו ממצרים את כל הכסף, כתוב וינצלו, או כתוב ויתנצלו בני ישראל את עדים, שכתוב שם אחרי מתן תורה. אז בשלושת המקומות הללו אצלנו וניצלתם, וינצלו או ויתנצלו, אומר רש"י והנון בו יסוד. בשלושת המקומות הנון זה חלק מהשורש, השורש זה נון צדי למד, והשורש הזה השורש, אז הנון פה זה חלק מהשורש. מה זה וניצלתם? מלשון פיאל, שאתה תנצל אותם, כן? אומר רש"י הוא מנחם חיברו במחברת צדי, מנחם בן סרוק אומר שהמילה הזו הוא אומר שזה שורש צדיק למד בלי נון, והוא אומר שהנון זה לא מהשורש של הנון, זה תוספת כשאתה רוצה לכתוב ולהוסיף על המילה עם הטיה מסוימת. הוא אומר מה השורש של המילה, הוא אומר זה אם ויצל אלוקים את מקנה אביכם או אשר הציל אלוקים מאבינו. הוא אומר שזה שורש מלשון הצלה. אומר רש"י ולא יאמנו דבריו, לא יכול להיות. למה? כי אם לא הייתה נון יסוד והיא נקודה בחיריק, לא תהי משמשת בלשון ופעלתם אלא בלשון וניפלתם. מה הפירוש? למשל ניקח את המילה, את השורש להציל, הצלה. אז אם אתה אומר בשורש להציל ניצלתם, אז מה הפירוש ניצלתם? שאתם ניצלתם מיסוד, ניצלתם על ידי אחרים, לא ניצלתם את אחרים אלא ניצלתם מאחרים. זה במקרה שהנון שם זה לא חלק מהשורש, כי השורש זה אי צדיק למד, שאני אוסף את הנון ואני מנקה אותו בחיריק ואני אומר ניצלתם פירושו על ידי אחרים. אבל פה מה פירוש ניצלתם? לא ניצלתם על ידי אחרים, אלא פה ניצלתם מה זה? אתם תנצלו ולשון פייל. אז חייב להיות שפה הנון זה מהשורש, זה חלק מהמילים. וזה רש"י דוגמה, שאם אנחנו נגיד שזה כמו מנחם בן סרוק, אז הנון זה בלשון וניפלתם על ידי אחרים, כמו וניסחתם מן האדמה, וניתתם בידי אויב, וניגפתם לפני אויביכם, וניתחתם בתוכה, ואמרתם ניצלנו. כל הדוגמאות שרש"י מביא כאן זה לשון ניפלנו על ידי אחרים, ופה לא יכולים להסביר שניצלתם זה מלשון על ניפלתם על ידי אחרים, אלא פה זה מלשון פיאל שאתם פועלים על אחרים. וכל נון שהיא באה בתיבה לפרקים ונופלת ממנה, לפעמים יש מילים שהם חלק מהשורש אבל לפעמים הם נופלים בהטיות מסוימות, כמו למשל כנון של נוגף, נושא, נותן, נושך. יש נון שלפעמים נופל, יש אותיות נופלות. היה לנו לזה למשל בשיעור של אתמול, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו של נעליך. מה אמר רש"י? מה זה של? מה השורש של המילה של? נשל, כמו ונשל הברזל. אז השורש זה נשל, ולפעמים הנון של השורש נפלה. אז אומר כשלפעמים יש מילה של שהנון נופלת, אז כשהיא מדברת לשון ופעלתם, כשבאותו מקרה אתה תרצה להגיד את המילה בלשון פעלתם על אחרים, אז תנקד בשווה בחטף, כגון ונשאתם את אביכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד, ונמלתם את בשר עורלתכם. פה אצלנו זה ניקוד של חיריק, אז חייב להיות שהנון זה חלק מהיסוד, כי זה בלשון פיאל. לכן אני אומר, זה מסכם רש"י את דבריו, שזאת הנקודה בחיריק והיסודי. אצלנו הניצלתם הנון, שהיא נקודה דווקא בניקוד הזה, זה חלק משעות השורשית. ויסוד שם דבר, מה השורש? זה ניצול, בלשון לנצל. לנצל זאת אומרת לרוקן. והוא מן הלשונות הכבדים, כי בניין פיאל זה מלשונות כבדים, לכן הוא מקבל דגש בצדיק, כמו שאנחנו רואים שיש דגש בצדיק, כמו דיבור, כיפור, לימוד. כשדבר בלשון ופעלתם, שלושת הדוגמאות הללו, כשזה נהיה במשמעות ופעלתם על אחרים, אז ינקד בחירי, כמו ודיברתם אל הסלע, וחיפרתם את הבית, ולימדתם אותם את מניכם, אותו דבר פה, וניצלתם. מה זה וניצלתם? זה מלשון נון צדיק למד, רק מה זה בבניין פיאל, אז לכן הנון היא מנוקדת בחירי. כפה פשוט רש"י ילמד אותנו כלל חשוב בדקדוק.
איזה עניין יש לרש"י פה לחלוק על מה?
על הפסוק א' בפרק ד'. ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. רבינו מדבר כאן לשון הרע על עם ישראל, והם לא ישמעו, לא יאמינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ורש"י, מה זה בידיך? למרות שקוראים את זה בקרי, מה זה בידיך, אבל איך כתוב את זה בכתיב? מם זין ה' כאילו במילה אחת, מחובר. כן? לכך נכתב תיבה אחת לדרוש. רק כתבה את שני המילים מה זה במילה אחת, כדי שתדרוש מזה, כאילו היה כתוב מי זה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, מזה שבידך אתה חייב ללקוט. אתה עכשיו שחשדת בקשרים, חשדת בקשרים בעם ישראל שהם יגידו והם לא יאמינו, מה אתה מחזיק ביד? מי זה? הוא לא שואל אותו מה זה סתם, הוא לא יודע מה הוא מחזיק, אלא אומר לו מה זה, כאילו מי זה שאתה מחזיק ביד עכשיו תקבל את העונש במקום. מה? נראה בפסוק הבא. כן, מם זיינה, כן. הוא פשוטו, לפי פשוטו של מקרא, זה היה הדרש מה שרשי אמר. לפי פשוטו של מקרא, מה הפירוש, מה הפירוש אומר לו מה זה, מה הוא לא רואה מה זה, מה השאלה? כי אדם שאומר לחברו, שאתה רוצה לעשות איזה קונץ עם מישהו, אז אתה אומר לו, מודה אתה, זה, מודה אתה שזו שלפניך אבני? הנה, שנינו מסכימים שכרגע אתה רואה, זה אבן, לפי כל הדעות? אמר לו, הן. אמר לו, הרי מי עושה אותה עץ. כשאתה בא למישהו ואתה רוצה להגיד, אני הופך את האבן לעץ, אז לפני שאתה הופך את האבן לעץ, אתה אומר לו, מה אתה אומר, מה זה, זה אבן? בוא תראה שזה יהיה עץ. טוב, רק אני אומר לו, מה זה בידיך? אתה מודה שיש לך מטה. עכשיו בוא תראה, בסוג ג', ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, וינס משה מפניו.
לא, אבל תמשיך עם הנקודה הזאת של מי זה בידיך, למה הוא מתכוון?
זה שני פירושים ברש"י.
כן.
פירוש הראשון ברש"י, שהוא אומר לו, מי זה, ממה שאתה מחזיק, תראה שאתה תקבל את ה... שיהפוך לנחש.
מי זה, מהמטה.
תזרוק את זה, לפי שני הפירושים אותו מסקנה, תזרוק על הרצפה ותהיה לנחש. אבל לפי הפירוש הראשון, לפי... איך שלא יהיה, הוא לא שואל אותו בשאלת ממה, מה זה, הוא לא יודע מה זה. לפי שני הפירושים, השאלה הזו יש לה איזה בין השורות משהו. שאלה מה יש בין השורות, האם יש כאן מי זה, או שאומר מה זה, אתה מודה שזה כך וכך, בוא תראה שאני אפוך את זה לנחש. והיא לנחש, למה דווקא לנחש, אומר רש"י רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל, ואומרו לו יאמינו לי, ותפס אומנותו של נחש, כי הנחש היה הראשון שדיבר לשון הרע. על מי דיבר על הנחש לשון הרע? על הקדוש ברוך הוא. למה? הוא אמר, מה הוא אמר לאדם וחווה? הוא אמר להם, אתם יודעים למה הוא אמר לא לאכול מהעץ הזה? כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים, ידי טוב ורע. ואז הוא דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. הראשון שדיבר לשון הרע זה הנחש. אמר לו משה רבנו, תראה זה יהפוך לנחש, כי אתה, למה אתה מדבר על עם ישראל כזה דבר שהם לא יאמינו? מה הפסוק הבא? ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו. אומר רש"י, מה זה ויחזק בו? היינו יכולים לחשוב, ויחזק בו הוא חזק, כן? מלשון חוזק. אומר רש"י, לא, ויחזק בו זה לשון אחיזה הוא, כאילו היה כתוב ויאחוז בו. והרבה יש במקרא, הרבה פעמים יש לנו בתורה דוגמה שכתוב את המילה שזה נראה חזק, וזה בעצם משמעות אחיזה. מביא רש"י דוגמה, כתוב ויחזיקו האנשים בידו, זה כתוב שם אצל המלאכים שתפסו את לוט להוציא אותו מהעיר, מהחמש ערים, אז כתוב ויחזיקו האנשים בידו. מה זה היחזיקו? אחזו אותו. או כתוב והחזיקה במבושיו, שכתוב בספר דברים שם על אישה שמתערבת באיזה מריבה. או פסוק שלישי מביא מספר שמואל, והחזקתי בזקנו. אז נותן לנו רש"י כלל, כל לשון חיזוק הדבוק לבית, איך שכתוב את המילה חיזוק ומיד אחרי זה כתוב בית, כמו ויחזק בו, והחזקתי בזקנו, והחזיקה במבושיו, איך שכתוב את המילה חזק סמוך לזה בית במשהו, לשון אחיזה הוא, זה לשון לאחוז, זה לא לשון חזק אלא לשון אחיזה. אם כתוב ויחזק או חזק בלי ב, אז זה לשון חזק. פסוק ה', למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כפי שנראה שמשה רבינו סיפר והראה, הדגים לבני ישראל את הסיפור הזה של מטה שנהפך לנחש. זה לא שהוא רק הראה לו בינו לבין עצמו. משה רבינו היה צריך לעשות שידור חוזר כשהוא הגיע לבני ישראל, כפי שנראה בהמשך, וזה מה שאומר לו, למען יאמינו, הם יאמינו לך. אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא עוד עניין, ויאמר אדוני לא עוד, עבה נא ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. אומר רש"י מצורעת כשלג, למה מסיבים, למה לא יודעים, והנה ידו מצורעת. אומר רש"י דרך צרעת להיות לבנה, כמו שכתוב בפסוק, אם בארת לבנה היא, שם פרשת תזריע. אב בעוד זה, גם בעוד הזה שהיד שלו נהפכה להיות לצרעת, רמז לו שלשון הרע סיפר, באומרו לא יאמינו לי. גם בזה יש רמז הלשון הרע, לפיכך הלכה הוא בצרעת. למה זה קשור ללשון הרע? כמו שלקטה מרים הלשון הרע, אנחנו יודעים בהמשך התורה מסובר שמרים דיברה על משה רבנו כאישה חושית לקח, וכולי, עד שמה מרים הייתה בהסגר ולקטה בצרת, רואים שצרת, ככה גם כל המדרשים אומרים על פרשת תזריע, שצרת באה באבון לשון הרע. אז גם פה הקדוש ברוך הוא עשה לו את העניין הזה, בגלל אותו אמירה שהוא אמר, והן לא יאמינו לי. פסוק זין.
מה המילה למען?
פסוק זין, ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ביציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. ורש"י, שימו לב, הבדל בין איך שזה נהיה צרת, ואיך שחזר להיות יד רגילה. קודם בפסוק ו' מה היה כתוב? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שים את היד בחיקך, ויבא ידו מחיקו, בחיקו, אחר כך כתוב ויוציאה, אחרי שהוא הוציא אותה, אז כתוב והנה ידו מצורעת. לא שהוא הוציא אותה כבר מצורעת, הוא הוציא אותה רגיל, ואז היא הפכה להיות מצרעת. מה כתוב פה? פה כתוב קודם, פה כתוב, תכניס היד לחיקך, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. זה לא שהוא הוציא מחיקו יד מצורעת, ואז זה הפך להיות חזרה רגיל, אלא כשהוא הוציא זה כבר היה רגיל. אומר רש"י על זה, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו, מכאן שמידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות. שהרי בראשונו לא נאמר מחיקו, בראשונה מידת פורענות לא באה כל כך מהר, יצא יד רגילה ואז נהייתה פורענות הצרת. כשזה בא לתקן
ישר,
אז זה מיד נהיה. פסוק ח', והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון. זאת אומרת, אם יהיה להם בעיה עם האות הראשון של הנחש, אז הם יאמינו לאות של הצרת. תסביר רש"י, והאמינו לכל האות האחרון, מי שתאמר להם בשבילכם לקיתי, ברגע שתספר להם אני בעצמי לקיתי, היד שלי נהייתה מצורעת, אז ברגע שהוא יגיד להם את המילה הזו על שסיפרתי עליכם לשון הרע, יאמינו לך. ברגע שתגיד להם שלקית יד עם צרעת, מיד הם יאמינו. למה? שכבר למדו בכך, הם כבר רגילים שהמזדווגים להרע להם לוקים בנגעים. היהודים כבר מכירים ההיסטוריה הקצרה שיש לעם ישראל עד אותו זמן, שמי שנטפל ליהודי לוקה, כגון פרו ואבי מלך בשביל שרה, אז נהיה להם בהנהגה השם את ביתו בנגעים גדולים, כתוב. אז אם תספר להם דיברתי עליכם לשון הרע ולכן לקיתי, אז הם יאמינו לך, כן? מה הם יאמינו לך? יאמינו לך שדיברת לשון הרע, זה הם יאמינו לך. אבל הם צריכים אבל להאמין לך שאתה גם השליח לגאול אותם. מאיפה הם ידעו? הם יכולים להגיד, אתה צודק, מסכימים 100%, דיברת לשון הרע, קיבלת מכה. אבל מי אומר שאתה באמת השליח הנכון לגאול את עם ישראל? מביא לו הקדוש ברוך הוא מופת שלישי שהוא אמור להראות שהוא הולך גם לגאול את היהודים. פסוק ט' אומר, זה היה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היהור ושפכת יבשה והיו המים אשר תיקח מן היהור והיו לדם ביבשת. זאת אומרת, מה מתרסף באות השלישית הזו? פה מראה להם אשר רבינו שיש לי כוחות לשבור את מצרים, שאני יכול לקחת את המים של האליל של המצרים ולשבור אותו, להפוך אותו לדם. פה הם יאמינו לך כבר בעוד שלב, לא רק שדיברת עליהם לשון הרע, הם גם יאמינו שאתה השליח שיכול גם לשנות את המצב.
וזה כבר האות הראשון.
זה האות השלישי כבר.
לא, לא, אבל האות הראשון מייסד את המכות.
בדיוק, זה מה שרש"י אומר. ולקחת ממי היהור, רמז להם שבמכה הראשונה נפרע מלוקותם. במכה הראשונה הוא נפרע מהאליל שלהם. פירוש, כשהקדוש ברוך הוא נפרע מן האומות, נפרע מאלוקותם תחילה, שהיו עובדים לנילוס המחיה אותם והפכם לדם. עכשיו מתייחס רש"י, כתוב והיו המים וגומר. אומר רש"י, והיו והיו שני פעמים. כתוב והיו המים אשר תיקח מן היהור, והיו לדם ביבשת. למה כתוב והיו פעמיים? נראה בעיניי, אומר רש"י, אילו נאמר והיו המים אשר תיקח מן היהור לדם ביבשת, אם והיו השני לא היה כתוב, שומע אני הייתי יכול להבין שבידו הם נהפכים לדם, ואז כשירדו לארץ יהיו בהווייתם. היינו יכולים לחשוב שבאיזה שלב המים נהפכו לדם, באותו רגע שהוא ייקח בכלי מים מהיור, ביד שלו זה יהיה דם, ואז הוא ישפוך דם. אבל עכשיו מלמדנו מה התורה אומרת לנו לא, שלא יהיו דם עד שיהיו ביבשת. כשהוא הוציא את זה מהיאור זה היה מים, שפך את זה, ראו שזה מים. ומתי זה נפח לדם? על הקרקע. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט, שאם הדם היה נהיה כשהוא זה ביד שלו, היו יכולים כמה ספרנים להגיד, יש לך ביד איזה כוח, אולי הכלי היה אדום, לא יודע מה. אבל כשאתה שופך והמים עדיין צלולים, ופתאום על הרצפה זה נפח להיות לדם, זה מחזק הרבה יותר שיש כאן כוח אלוקי ולא איזה זריזות ידיים מסוימת שגרמה לדבר הזה להיות. פסוק י' ויאמר, פסוק י' ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. כל מה שלמדנו בשיעור של אתמול, בשיעור של היום, כל הדברים שהרבי אומר לו והוא עונה תשובה, כמה זמן זה לקח? אנחנו יכולים לחשוב שלקח איזה חצי שעה, אמירה הזו, אמירה הזו. אומר לנו עכשיו רש"י, תדע לך שכל הסיפור הזה לקח שבוע.
הדיבורים האלה.
כל הדיבורים האלה זה שבוע. איפה רואים שזה שבוע? מהפסוק הנוכחי שאנחנו עכשיו אומרים. אומר רש"י, גם מתמול וגומר, למדנו שכל שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה ללך בשליחותו. שבעה ימים זה היה לשכנע אותו. איפה יודעים? כי משה, כאן ביום הזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביום הזה סליחה אומר משה רבינו הקדוש ברוך הוא, אני לא איש דברים, גם מתמול, זה יום אחד אחורה, שלשום, זה עוד יום אחורה, מאז דברך, זה עוד יום אחורה, הרי שלושה. עכשיו בכל אחד מהשלושה כתוב את המילה גם, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז. שלושה גמים, כתוב, יש כלל בתורה, למדנו כבר את הכלל הזה, שכתוב בתורה גם, ריבועים, זה בא לרבות עוד. אז השלושה זה שלושה ימים, על כל אחד מהם כתוב גם, זה בא לרבות עוד משהו, הרי שישה. ובאיזה יום הוא אומר לו את זה? ביום השביעי. והוא היה עומד ביום השביעי כשאמר לו זאת. עוד, שלח נביאה תשלח. כשמשה רבינו אומר את כל האמירה הזו עד שהוא אומר שלח נביאה תשלח, שנראה סוף פסוק י' ג' זה היה ביום השביעי, עד שחרה בו וקיבל עליו. ביום השביעי כתוב, נראה עוד מעט בפסוק י' ד' ויחרף השם במשה, אלך ונהיה כעס אלוקי על משה, אז הוא קיבל אחרי שבעה ימים של שכנוע. וכל זה למה לוקח שבעה ימים? הקדוש ברוך הוא מתגלה לך עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, למה אתה לא רוצה? שלא היה רוצה ליטול גדולה לאהרון אחיו שהיה גדול ממנו, ונביא היה. אהרון היה גם יותר מבוגר ממשה בשלוש שנים. אהרון כבר היה נביא, אז במצרים אהרון היה כבר קיבל דברי נבואה כפי שנראה עוד מעט. אז לא אומר שרבינו, יש לי אח גם יותר גדול, יש לי אח שהוא גם נביא, מה אני צריך להיות הנציג שזה יהיה אהרון? שנאמר, איפה רואים שמשה רבינו, הסיבה למה משה רבינו לא רוצה זה רק בגלל אח שלו, כתוב הלא אהרון אחיך הלוי, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו בסוף, במילים האחרונות שנראה בהמשך, הוא אומר לו, אני יודע שאתה דואג לאחיך אהרון, הוא יקבל. זה שהקדוש ברוך הוא מנסה לפייס את משה ולהגיד לו, אל תדאג מאהרון אחיך, סימן שזה היה הדבר העיקרי שהפריע למשה. איפה אנחנו רואים שאהרון היה נביא? הרי לא ספרנו עד פה בתורה שאהרון קיבל איזה דברי נבואה שאהרון הוא נביא, עוד לא ידוע לנו מזה. אומר רש"י, נביא לך הוכחה שאהרון היה נביא. עוד נאמר לאלי הכהן, כתוב אצל אלי הכהן, יש פסוק שכתוב בספר שמואל, אלי הוא היה כהן, אז הוא מצאצאיו של אהרון הכהן. מה כתוב שם? הנגלו נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים. שכתוב אומר לאלי הכהן שהוא התגלה כבר לבית אביך במצרים. מי זה בית אביו במצרים? הוא אהרון. זה מקור אחד שאהרון היה לו התגלות. מה בדיוק הייתה ההתגלות לאהרון? עכשיו נראה מקור שני, מה הייתה הנבואה לאהרון? ובכן ביחזקאל, כתוב בספר יחזקאל כך, ויוודע להם בארץ מצרים. כתוב אומר, אני התגליתי להם במצרים. וגומר, ואומר עליהם, מה הייתה הנבואה שהוא אמר להם במצרים? איש שיקוצי עיניו השליחו. שם הפסוק שכל אחד יוריד את האלילים והפסילים. פסוק הזה לא כתוב אצלנו בתורה, זה כתוב בספר יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא התגלה במצרים. ואותה נבואה לאהרון אמרה. אז משה רבנו יודע כבר שאחיו הוא נביא, אז לכן הוא אומר, תשלח את למה שאני אלך שאחי אלך. מה הפירוש כבד פה? אומר רש"י, בכבדות אני מדבר. המילה פה, כאילו היה כתוב כאן את המילה דיבור, לא כבד פה, אלא כבד דיבור. בלשון לז, בלבה. בלבה זה אדם שהוא מגמגם. פסוק י' א', עונה הקדוש ברוך הוא משה רבינו, ויאמר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, או מי עשום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני.
אבל משה אומר לקדוש ברוך הוא את כל הסיבות מסביב, לא את הסיבה הנכונה.
בסוף אנחנו רואים את הסיבה, נכון. זה הכל רש"י מוכיח שזה רואים את זה מההמשך, מהפסוק י"ד. מה התכוון הקדוש ברוך הוא להגיד למשה רבינו, מי שם פה?
גומר,
אומר לו ככה, מי לימדך לדבר כשהיית נידון לפני פרעה על המצרי? כשאתה רק את המצרי, ולמדנו כבר שפרעה תפס אותו ורצה להרוג אותו, כשאתה פרעה תפס אותו אז היה לו משה רבינו מה להסביר. מי פתח לך אז את הפה לדבר לפני פרעה? ואתה עכשיו פוחד ואומר שאתה לא איש דברים. מי אז פתח לך את הפה? או מי אסום אילם, מה הכוונה מי אסום אילם? מי עשה פרעה אילם שלא נתאמץ במצוות הריגתך? הקדוש ברוך הוא עשה מהלכים שמשה רבינו ינצל מחרב פרעה עד כמה שאפשר שזה יתיישב בטבע. הקדוש ברוך הוא עשה את פרעה אילם, מה הפירוש שעשה איתו אילם? שלא יתאמץ במצוות הריגתך. הוא אמר להם להרוג את משה, אבל הוא לא אמר את זה בתוקף. ואת משרתיו חרשים שלא שמעו בצוותו עליך, המשרתים חשבו שמשה רבינו, שפרעה אמר שמגיע לו למות, אבל הם לא שמעו שהוא אמר תהרגו אותו, זה הם לא קלטו שהוא מתכוון לזה, אז הם כאילו נהיו חרשים. ולהספקלטורים ההורגים, זאת אומרת הממונים להרוג, מי עשם עיוורים שלא ראו כשברחת מן הבימה ונמלטת? הוא עמד, למדנו כבר בשיעור קודם שכתוב ויבקש להרוג את משה שהוא כבר רצה ממש להרוג אותו, כן?
מדרש תנחומה.
הלא אנוכי, אומר, מסביר רש"י, הלא אנוכי ששמי השם עשיתי כל זאת. אז מה אתה דואג? תלך למצרים ותצליח. פסוק י"ב, ואתה לך ואנוכי יהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר. משה רבינו עדיין לא השתכנע. ויאמר בי אדוני שלח נא בי תשלח. פה הוא אומר לו תשלח את אהרון. סוף סוף הוא כל הזמן אומר אני לא מתאים, ולא כמו שאומרים הגיע כבר עד לפינה, אני אכניס לך בפה את המילים שלח נא בי תשלח. מה זה שלח נא בי תשלח? אומר רש"י שני פירושים. פירוש אחד הוא אומר ביד תשלח, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. למדנו כבר שאהרון היה נביא, אז זאת אומרת שהרגילות לשלוח מסר לעם ישראל זה על ידי אהרון, אז תשלח גם עכשיו ביד. דבר אחר, פירוש נוסף אומר רש"י, ביד אחר שתרצה לשלוח, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תשלח מיד את המשיח. למה? שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, הרי אני יודע שאני לא יהיה זה שיביא את הגאולה העתידה לעם ישראל, ועוד יהיה גלות ארוכה, יש לך שלוחים הרבה, תביא ישר את המשיח, מה אתה צריך להביא אותי, ואחר כך אני אשאר במדבר, ואחר כך יהיה כל מיני גלויות, תביא ישר את המשיח, וזהו, מה אתה צריך לשלוח אותי. פסוק י"ד, ויחר אף אדוני במשה, ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי הוא דבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו, לא רק שלא יהיה לו עין שרה על זה שאתה קיבלת את התפקיד, הוא ישמח. ויחר אף אומר רש"י, רבי יהושע בן קורחה אומר, כל חרון אף שבתורה עושה רושם. כל פעם שיש בתורה ביטוי של חרון אף, כעס, יש בזה מיד רושם, יש תוצאה, יש איזה נזק, יש איזה משהו שקרה בגלל זה. וזה לא נאמר בו רושם, ולא מצינו שבא עונש על ידי אותו חרון. לא כתוב בתורה ויחר אף השם במשה וקרא למשה כך וכך בגלל זה. כך אומר רבי יהושע בן קורחה. אמר לו רבי יוסי, אף בזו נאמר בו רושם. כתוב כן מה היה הרושם של הכעס. איפה כתוב? מיד אחר כך. הלא אהרון אחיך הלוי. המשפט הזה, הלא אהרון אחיך הלוי, זה הרושם של הכעס. למה? שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן. מה פתאום כתוב הלא אהרון אחיך הלוי? אהרון הרי ידוע שהיה כהן. כאן אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שאהרון אחיך היה צריך להיות לוי ולא כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, אתה היית צריך להיות הכהן והוא היה צריך להיות הלוי. מעתה לא יהיה כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה לוי, שנאמר ומשה איש האלוקים בניו יקראו על שבט הלוי, זה פסוק שכתוב בדברי הימים. אז אם כך אומר רבי יוסי, זה הרושם מהכעס, בגלל שויחר אף השם, לכן משה רבינו היה לוי ולא כהן. הנה הוא יוצא לקראתך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה מדבר איתי כאן עכשיו בסנה, שבעה ימים. אהרון נמצא במצרים, אתה רק תלך לכיוון מצרים, תראה שהוא בא לקראתך, הוא כבר יקבל את המסר האלוקי שמשה רבינו בדרך, כשתלך למצרים. ורעך ושמח בליבו. לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. אתה חושב שהוא יקפיד עליך שאתה נהיה מנהיג? לא, להפך. ואיזה שכר קיבל אהרון על זה שהוא שמח בלב? אומר רש"י, ומשם זכה אהרון לעדי החושן. עדי זה תכשיט. אהרון זכה לתכשיט הזה, אחד מבגדי הכהונה, החושן. איפה שמים את החושן? הנתון על הלב. למה זכה אהרון לקבל את החושן שנתון על הלב? בגלל שהוא שמח בליבו כשהוא ראה את משה רבינו בא לקבל את המנהיגות. פסוק תדבב. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. זאת אומרת, אהרון גם יהיה לו תפקיד, כי הרי משה טוען שהוא כבד פה, הוא מגמגם. אז אהרון יהיה המתורגמן שיעביר את הדברים, אבל המסר האלוקי חייב לעבור דרך הפה של משה רבינו. אומר רש"י, ודיבר הוא לך, לא פגעו שהוא דיבר לך, בשבילך ידבר אל העם. וזה יוכיח, מפה אנחנו יכולים להוכיח על כל לך ולי ולא ולכם ולהם הסמוכים לדיבור, כל פעם שכתוב את הביטוי לך, לי, לא, להם, לכם, ליד המילה דיבור, מה הפירוש? לא דיבר לך, אלא דיבר בשבילך. לכם זה בשבילכם, להם זה בשבילם וכן הלאה. שכולם לשון על הם. יהיה לך לפה, מה הפירוש הוא יהיה לפה? למיליץ, מה זה מיליץ? הוא יהיה בתורגמן, הוא ייתן את הדברים בסגנון ובשכנוע וכן הלאה. לפי שאתה כבד פה. ואתה תהיה לו לאלוהים, והפירוש אומר רש"י, לרב ולשר, אתה תהיה הרב שלו, אתה תהיה מעליו, אבל הוא יהיה המיליץ ומוריד את הדברים למטה. פסוק יזיין, הפסוק האחרון, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות.